הכל חי אונליין 93fm.co.il שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים, אנחנו עם תוכנית נוספת בהלכות שבת. עברנו ברוך השם בעלייה רוחנית גבוהה את חג השבועות, שנזכה למתן תורה ולעלייה בשנה הקרובה למעלות גבוהות, אמן. מספר הטלפון 058-693-93, מספר הפקס 03-616-4477. שתי שאלות עומדות לפניי. האם חלה מתוקה מצטרפת להמוציא, או האם אפשר לבצוע עליה בשבת? חלה מתוקה ברכתה מזונות. השאלה, כשאין לו לחם אחר, יש לפניו רק חלה מתוקה וחלה אחרת. כיוון שיש לפניו את שתי החלות, אחת מתוקה ואחת לא, האם הוא יכול לצרף את החלה המתוקה רק בתור לחם משנה, לא לבצוע עליה? לתחילה, בוודאי צריך לקחת שני לחמים, שתי חלות, שיהיו ברכתם המוציא, לא מתוקות. אבל בדיעבד, אף על פי שהחלה המתוקה נידונת כעוגה, בדיעבד אפשר יהיה לצרף אותה כלחם משנה. אבל כל זה רק בתור לחם משנה, לא בתור ברכת המוציא. לספרדים אין שום אפשרות לברך על חלה מתוקה המוציא, אלא אם כן יאכל 216 גרם, ככל עוגה, ככל מאפה שברכתו מזונות. אם קבע סעודתו עליו, קביעת סעודה פירושו 216 גרם, 4 ביצים, רק אז אפשר לברך המוציא. אבל בפחות מכן, החלה המתוקה דינה כדין כל עוגה, ואי אפשר לברך עליה המוציא לספרדים בשום דרך שהיא. גם לאשכנזים הדבר נתון במחלוקת. המגן אברהם סובר שאם הוא אוכל את החלה המתוקה בדברים שמלפתים בהם את הפעת, אוכל עם זה מלפפון חמוץ, אוכל עם זה דג, אוכל עם זה דברים אחרים, כדרך אוכלי סעודה, כיוון שאוכל כמות של יותר מקבצה, מעל 55 גרם, הרי זו נקראת כבר קביעות סעודה. רבים מהאחרונים חולקים על דברי המגן אברהם, גם אשכנזים. הדבר אינו ברור לאשכנזים לברך המוציא על חלה מתוקה. ולכן ירא שמיים, גם אצל האשכנזים, יקפיד בשבת, כמה שהוא אוהב את החלה המתוקה, לאכול כזית ראשית לכל מחלה, מפיתה, מאיזה לחם אחר, כזית מלחם שבוודאי ברכתו המוציא, את יתר הסעודה ישלים באכילה של חלה מתוקה. כן, בבקשה לשיחה. כן, בבקשה לשיחה. כן, לשיחה הבאה, אני לא שומע.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אם אני רוצה לחמם דברים מאכל חלבי על פלטה בשרית, ועל הפלטה יש חמין, מותר לחמם את זה בכלי בנפרד על אותו פלטה?
אני אתן כאן שלוש דוגמאות כדי שהגברת תוכל לראות את כל המציאויות הקיימות. בדרך כלל פלטה היא נקייה. בדרך כלל פלטה אין בה את השערי מאכל מהתבשילים שהיו מונחים על גבי הפלטה. בפלטה שכזו נקייה אין שאלה בכלל, כי מתכת לא מבליעה. אין הבלעה ממתכת למתכת אחרת. זאת אומרת, יש סיר אחד שהוא חלבי, סיר אחד שהוא בשרי, שניהם מונחים על אותו מוקד אש, הפלט הזה נקרא מוקד אש אחד, כיוון שהם מונחים בסירים נפרדים, במתכת שאין שום לחלוחית של מים, נושקת בין שתי המתכות, אין הבלעה, כי מתכת לא מבליעה למתכת, וכמובן שהמתכת שלמטה, של הפח, על גבי הפלטה, בוודאי שלא מעביר שום טעם. זה הכי קל. יש עוד שתי מציאויות. מציאות אחת שהפלטה לא נקייה. נשפח מהאוכל, האוכל רתח, באנו להוציא ונשפח. כל מיני סיבות יכולות להיות. אם הלכלוך הזה, מה שנשפח, אני סתם מסתכל על זה ורואה, הוא כבר שחור, הוא כבר נשרף. אז אני קורא לזה נותן טעם לפגם. בנותן טעם לפגם, אני מקל בדיעבד, לא לכתחילה. לכתחילה יותר נכון להניח איזה נייר כסף, או איזה דבר חוצץ, כגון צלחת או משהו אחר, כדי שזה לא יהיה במגע ישיר. אבל אם זה סיר נפרד, עדיין הסיר מונח על המקום המלוכלך, שנשפח מהחמין הבשרי, ובאותו מקום רוצים להניח את הסיר החלבי. בדיעבד אפשר. אין אפשרות הרי לנקות את המקום ביום שבת. נמצא שהאפשרות היחידה היא לחמם באותו מקום. כיוון שאין ברירה, בדיעבד יהיה אפשר לחמם. האפשרות השלישית זה לא באמצעות סיר, אלא להניח את המאכל ישירות על גבי הפלטה. כידוע, יש מחלוקת האם בפלטה יש דין מחזק עם בשל או לא. האם בגלל שהפלטה יכולה ראויה להגיע למצב של בישול, יש בה מחזק עם בשל? או כיוון שאין דרך הבריות לבשל, אף אחד לא עומד שעות ארוכות להמתין שהמאכל יתבשל על גבי הפלטה, לא עושים את זה בפועל, נמצא שהפלטה לא מיועדת לבישול, אז אין דין מחזק עם בשל. זו מחלוקת באחרונים. הלכה אנחנו פוסקים שבפלטה אין דין מחזק עם בשל. לכן, מי שסובר שיש מחזק עם בשל, צריך היכר. אני מכין מערב שבת חתיכות של נייר כסף, כי אסור לחתוך בשבת, זה איסור מחתך. אני מכין מערב שבת חתיכות של נייר כסף, מניח אותם על גבי הפלטה, שם פרוסת לחם או חוצה את הפיטה לשתיים, מניח על גבי הפיטה קטשופ וגבינה צהובה. רוצה שיהיה לי פיצה, רוצה שיהיה לי את הגבינה הצהובה על גבי הפלטה. מותר, בפרט אם הוא שם את הנייר כסף. מעיקר הדין לא צריך נייר כסף, כי הפלטה, כמו שאמרתי, אין בדין מחזק עם בשל. המחמיר להניח גם על גבי הפלטה את הנייר כסף, תבוא עליו ברכה. זה חומרה. מעיקר הדין מותר להניח את המאכל. כאן במצב הזה, אם יש לכלוך על גבי הפלטה, אם יש שיירי מאכל על גבי הפלטה, ורוצה לשנות מבשרי לחלבי, כמו הדוגמה של החתיכות גבינה שהוא שם על גבי הפיטה, על גבי הפרוסת לחם, במצב הזה, כשיש ממשות של לכלוך, ראוי להימנע ולא להניח ישירות על גבי הפלטה, אלא אך ורק באמצעות כלי אחר, אם זה צלחת ואם זה נייר כסף, העיקר שיהיה דבר חוצץ בין המאכל לבין הלכלוך. הדברים ברורים, אני מקווה. כן?
כן, תודה רבה, כבוד הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
כבוד הרב, בוקר טוב, שלום וברכה לך.
בוקר טוב ומבורך.
תגיד אפשר לדעת, מה קורה לגבי תפילות של ראש חודש, זאת אומרת, ערבית בערב יום, בערב ראש חודש, וערבית ביום ראש חודש עצמו, לגבי הלב יעבור. שמתפללים מבעוד יום.
אני מבין. השאלה שלך היא לגבי זמן פלג המנחה, אדם שמתפלל ערבית מבעוד יום. בעזרת השם, ראש חודש תמוז יהיה ביום רביעי. אני ביום שלישי בערב אמור לומר יעלה ויבוא כבר בתפילת ערבית. התפללתי ביום שלישי לפני השקיעה, תפילת ערבית, אני חייב לומר יעלה ויבוא. בלאו הכי, מי שטעה ולא אמר יעלה ויבוא בערבית, אינו חוזר. אבל מדובר שהוא זוכר. אחרי שהוא, התפילה שלו הייתה מבעוד יום, הוא כבר גמר את התפילת מנחה. החליט להתפלל ערבית, דהיינו שהוא מחליט שכרגע זה כבר הזמן של תפילת ערבית, כרבי יהודה, מפלג המנחה. אדם כזה אומר יעלה ויבוא.
ומה לגבי ברכת המזון אומר שם
אלה ויבוא? כאן צריך לשים לב לשני דברים. דבר ראשון, אסור להתחיל לאכול סעודה של קבע אם הוא נמצא תוך חצי שעה לצאת הכוכבים, שהרי הוא לא יצא ידי חובת קריאת שמע. אז הוא יצטרך מיד בצאת הכוכבים לצאת ידי חובת קריאת שמע פעם שנייה. אז אם הוא מגיע לביתו, נאמר כמו היום, שהשקיעה היא ב-28, אם היום הוא גמר את התפילה בשעה 7:15, הוא ברוך השם רוצה כעת לשבת לאכול כדי לחזור לאיזה שיעור תורה שיש לו, הוא לא רשאי לשבת לאכול, וגם לא יועיל לו שומר, כיוון שמצוות קריאת שמע היא דאורייתא. לתפילה שהיא דרבנן מועיל שומר, אבל לקריאת שמע שהיא דאורייתא לא יועיל שומר, הוא יצטרך להמתין. זה דבר ראשון. דבר שני, האכילה בפחות מקבצה פת נקראת אכילת ערי. אם הוא רוצה לאכול ואחרי כן לומר ברכה מעין שלוש, או אכל כזית 40 גרם, אכל וזה מספיק לו. ומברך ברכת המזון, אומר יעלה ויבוא, כיוון שהוא כבר קיבל עליו את הראש חודש בתפילת ערבית.
תודה רבה לך,
אני מאוד מודה לך. בבקשה. השאלה גם נשאלת במוצאי ראש חודש. בעזרת השם יום חמישי יהיה מוצאי ראש חודש, הוא יתפלל ערבית מבעוד יום. הוא לא אומר יעלה ויבוא. אכל אחרי כן לפני צאת הכוכבים, כאן הוא נכנס לבעיה. לכן מאוד מומלץ במוצאי ראש חודש, אם הוא כבר יתפלל ערבית בפלג המנחה, שלא יאכל לפני צאת הכוכבים. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
אשתי, ברוך השם, בחודש תשיעי, רציתי לישון בקשר לנסיעה לבית חולים בשבת. אם אנחנו גרים באזור המרכז ונוסעים בשבת בירושלים, ואשתי רוצה ללדת בבית חולים מסוים באזור המרכז, והיא מרגישה צירים בשבת בירושלים, אם אנחנו יכולים לנסוע בשבת לבית חולים באזור המרכז?
הדין הוא שמותר. אבל ההנהגה היא שזה אסור. הדין מותר, כיוון שהאישה צריכה את היישוב הדעת שלה, ומותר לה לנסוע אפילו לבית חולים מרוחק, כדי ללדת שם ביישוב הדעת. היישוב הדעת כל כך חשוב, עד כדי כך שאפילו ביום, אם האישה מבקשת להדליק את האור בחדר, הדלקת האור זה לא נוגע ללידה. הדלקת האור ביום היא בכלל לא לעניין, אבל זה מה שנותן ליישוב הדעת, ידליקו עבורה את האור אפילו שזה איסור מהתורה. זאת אומרת, היישוב הדעת מאוד חשוב. לכן, גם אם יש בית יולדות קרוב אליה, והיא מבקשת לנסוע למקום מרוחק, ששם יש לה יישוב הדעת, מותר לה להירשם באותו בית יולדות, ולנסוע לשם גם אם זה חל בשבת. אבל זו הנהגה לא נכונה. אישה שיודעת שעומדת ללדת, מרחק כזה מאזור המרכז עד ירושלים, א', זה לא נכון מבחינת המציאות, אולי היא תלד בדרך, חס ושלום. אבל גם בלי המציאות, לא נכון להימצא במקום כל כך מרוחק במצב כזה. אם היא לא אכפת לה איפה ללדת, אז היא תהיה בירושלים, היא תיסע לפה, היא תיסע לשם, זה לא משנה לה, כולם מצוינים בעיניה, אז אין שום הגבלה. אבל אם היא כן צריכה את היישוב הדעת במקום המסוים, מומלץ יותר שלא ללכת למקומות רחוקים.
הבנתי. ומותר לשים יום שישי כבר לקראת שבת נגד את הפלאפונים או הצעית והתשויים באוטו שניסה בית חולים וזה כבר יהיה איתנו?
כן, ומומלץ מאוד לקבוע עם נהג מונית לא יהודי, ויש כאלה, ולהזמין אותו בשיחת טלפון, ולא נכון לנסוע עם רכב פרטי. לנסוע עם רכב פרטי זה כאב ראש נורא. מותר להגיע לבית היולדות, אסור לחבות את המנוע לדומם, אסור להכנות אותו כמו שצריך. צריך לתת לגוי את המפתחות, אפילו לא לסגור, להשאיר את האוטו דולק, לומר לגוי, האוטו נמצא כאן, אם אתה רוצה תחנה אותו, הוא לא אומר לו מה לעשות. זה קשה מאוד. לכן, מומלץ בפרט בדורנו, שאנחנו כל כך מפונקים, וכל הרכבים שלנו הם אוטומטיים, לא מעביר גיר ידני, אלא גיר אוטומטי, שבזה מאוד קשה לחבות את המנוע, מומלץ יותר שלא לנסוע ברכב פרטי.
זה או
מונית
או אמבולנס? כלומר, אפשר גם
באמבולנס? אמבולנס זה עדיפות שנייה, כי הנהגים באמבולנס כולם יהודים.
ומותר, אם אנחנו בשבת נגיד דברים חמותי, מותר להתקשר אליה בשבת ולהגיד שתגיע לבית החולים, כי יש לי זה חשוב שהיא תהיה איתה.
חס ושלום, שתוותר עד מוצאי שבת. אם היא רוצה, שתביא את חמותה אליה, את אמא שלה אליה הביתה, זה בוודאי מותר. ואז אמא תיסע ולא אתה. כן.
הבנתי.
לא להקל ראש יותר מדי. אנחנו מקלים בפיקוח נפש. והקלה בפיקוח נפש מצמצמים לדברים הנצרכים לה. אם היא מתעקשת, היא רוצה גם את בעלה וגם את אמא שלה, בוודאי מותר. אני לא אגיד שאסור. אבל ברוב הפעמים היא רוצה את האמא והבעל לא מעלה ולא מוריד. זה חשוב לבעל, אז גם הוא רוצה להצטרף. לא, זה לא ניתן. אם זה היישוב הדעת של האמא או הבעל, והיא מעדיפה את אמא, אין ברירה, כשהאמא תיסע. שיהיה לידה קלה בעזרת השם בידיים מלאות.
אמן, אמן. שבת שלום.
שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום.
שבוע שעבר, שכחתי פשוט בערב שבועות, ערב שבת, יותר נכון, יש לי רק קריים חשמליות, אין לי קריים של גז, ופשוט שכחתי להפעיל את זה. עכשיו, ביום טוב, לא היה לי איך לבשל בעצם, ואני יודע שיש בעיה של דין אמיר על יגוי. אז אמרתי, אולי ברמז אפשר להגיד לו, מצד שני יש פה גם אוכל נפש. השאלה, מה הדין לעשות לגבי שבועות?
איזה קיריים חשמליים יש לך? קיריים שבהדלקת כפתור וזה דולק מיד?
כן, כפתור.
לא.
לא, זה כאילו חשמל.
כן, הבנתי, אבל יש קיריים שרק בהנחת הקדרה על גבי
הקיריים.
לא,
זה לא
הולכת
קדרה, היא עובדת כל הזמן, כל הזמן, זה משהו ישן.
מותר לומר לגוי.
אין לזה הגנה שזה ברגע שמורידים את זה, זה לא דולק, זה דולק כל הזמן רצוף.
מותר לומר לגוי להדליק עבורך את הקיריים. אמירה לגוי...
לא צריך לעשות איזה רמז משהו? כאילו רמז? בגלל...
אמירה...
לא ממש להדליק לי?
בבקשה, תן לי לענות. אמירה לגוי בהולדת אש ביום טוב מותרת לחתי חילה. כל הולדת אש ביום טוב היא אסורה מדרבנן. זה לא איסור תורה, זה לא דומה לשבת. בשבת הולדת אש אסורה אפילו באמירה לגוי. אבל ביום טוב מותר לומר לגוי להדליק את האש.
זה דעת גם
לכולם,
גם דעת החינוך
שלנו? לכולם, כן, אין הבדל. הולדת אש דינה כדין כל מלאכת אוכל נפש, מכשירי אוכל נפש, ואמירה לגוי במכשירי אוכל נפש מותרת. ברוכים תהיו, שבת שלום.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
כן, בבקשה לשיחה.
שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול בבקשה לילדה בת 10, האם היא יכולה לשחק מונופול בשבת?
עד גיל מצוות, כל משחקי הילדים אינם מוקצה. עד גיל מצוות הם ילדים, והמשחקים מיועדים לילדים, ולכן אינם מוקצה. ואין הבדל בין מונופול, או פאזל, או כל משחקי הרכבה, בכולם יש משמעות אחת של משחק, זה לא דבר שהוא יציב לתמיד, בונים ומפרקים, זה סוג של מסחר שהוא לא רציני, כל הניירות שמה שיש עליהם, כאין העתקה של כסף, זה לא כסף, זה נראה ככסף, אבל בוודאי שזה לא מטבע עובר לסוחר. אין כאן דין מוקצה, אין כאן דין מסחר בשבת. עד גיל מצוות מותר.
וסליחה כבוד הרב,
איבדתי יחידה
ואני יכולה לשחק איתה?
אם אין חברה בגילה שיכולה לשחק איתה, מותר גם לך. אבל לך תחילה יותר טוב שתביא חברה שהיא תשחק איתה.
אוקיי, תודה רבה כבוד הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני שותק חצי כדור, האם מותר בשבת לחתוך לחצי?
אני לא מבין בדיוק על איזה כדור מדובר. לא כל כדור מותר. כדור שאדם לוקח באופן כרוני, קבוע, כדי לטפל באיזושהי בעיה, מותר ליטול בשבת. במצב הזה, מותר גם לשבור את הכדור לשניים, לחתוך אותו עם סכין אפילו, אם צריך, וליטול את מה שראוי לו. אבל כאשר זה כאב ראש, כאשר זה דבר חולף, דבר שהוא קצת מציק, אבל הוא דבר חולף, צריך להימנע לא ליטול כדורים כאלה ביום שבת.
זה למשהו אחר.
הבנתי. אם זה רוני דבר קבוע, תיקח.
תודה.
רפואה שלמה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
בוקר טוב, כבוד הרב.
כן, בבקשה.
שמי אלברט, אשתי היא הולכת עם מכשיר שמיעה, ורצית לדעת אם מותר להשתמש במכשיר שמיעה בשבת.
מכשיר שמיעה שמוצמד לאוזן מותר בשימוש בשבת, אבל בהגבלה מסוימת. אסור לי להדליק ולחבות את המכשיר. אני אמור להכין אותו מערב שבת, עם הווליום הנדרש, המכוון. אחרי שהכנתי אותו מערב שבת, אני משאיר אותו צמוד לצמר גפן, לאיזו קופסה, שהוא לא יצפצף לי כשהוצאתי אותו מהאוזן. בבוקר אני נוטל ושם אותו שוב על האוזן. עצם השימוש במכשיר השמיעה מותר. הוא לגמרי לא דומה לרמקול. מיקרופון לרמקול, אם אני רואה אותו מול הפנים, זה פסיק רשה, גם אם זה דרבנן, זה אסור. פסיק רשה דניחלה, וזה דרבנן, אסור. מה שאין כן במכשיר שמיעה, אני לא רואה את המכשיר שמיעה, הוא מוסתר ממני. או שזה מכשיר מאחורי האוזן, או שהוא מכשיר קטן שנמצא בתוך האוזן. כשאני מדבר אל האדם שהוא כבד שמיעה, אני מדבר אל האדם בצורה רגילה. אין לי כוונה להגביר קול. זה נקרא פסיק רשת דלה ניהלה, ובדרבנן, לכן מותר. כך פסקו כל גדולי הפוסקים במשך ה-70 שנה האחרונות מאז שהומצא מכשיר השמיעה. מותר להפעיל מכשיר שמיעה מערב שבת וליהנות ממנו במהלך כל השבת. להדליק ולחבות, את זה אסור. אבל אם הוא מופעל מערב שבת, מותר.
ואם גויה מחבת המדליקה?
אפשר להקל. אם לא אומרים לה והיא עושה את זה, אפשר להקל בדיעבד.
כן, זה עבודה שלה למעשה, היא מטפלת בה.
כן.
אוקיי, אני מודה לך מאוד, כבוד הרב.
בבקשה, תספר למצוות. שבת שלום. כן, שאלה בפקס. האם מותר לרחוץ, לנקות את הרצפה במים ביום שבת? הדוגמאות הן רבות. היה לנו את שבת וחג השבועות ברצף. ביום שבת אחד הילדים שפך קוקה קולה על הרצפה, אחד הילדים שפך איזה מיץ על הרצפה. אם אני משאיר את זה כך, הזבובים והנמלים והלכלוך במראית העין שבולט כל כך, מקשה עלינו כל כך, האם מותר יהיה לשפוך מים למקום כדי לנקות את המקום? יש שני שלבים בניקוי הבית ברצפה ששופכים מים. השלב הראשון זו גריפת המים. הגריפה של המים עם מגב לא אסורה. בתנאי כמובן שהמגב עשוי מגומי קשיח ולא מגומי ספוג. יש היום גם גומי ספוג ובו אסור להשתמש בשבת בשום מצב. אבל גומי הקשיח מותר יהיה להשתמש בו בשבת לגרוף את המים. אני מביא את היעה שבו אני אוסף את ההשפעה, את הלכלוך, גורף את המים לתוך היעה, שופך או בשירותים או באמבטיה או אפילו בכיור, אוסף את המים דרך היעה עם המגב, כאשר כל המים כבר נאספו, לוקח את המטלית רצפה ומנגב את הפסים שעדיין נותרו. במצב הזה אין כבר סחיטה. במקום שיכול לבוא לידי סחיטה, אסור. מקום שלא יבוא לידי סחיטה, עצם הרטבת המטלית רצפה לא אסורה, כי אדם לא מקפיד על ניקיונה, ולכן עצם ההרטבה מותרת. רק הבעיה היא משום סחיטה. כאשר הכמות מים גדולה מדי, יש חשש של סחיטה. אבל כאשר כבר גרפתי, אספתי את כל המים, וכעת יש רק פסים ברצפה שאני לא רוצה שישארו לי סימנים, אז אני לוקח את המטלית, שם אותה על גבי המגב או בלי המגב, אוסף את כל הפסים האלה ומנגב היטב את כל הרצפה, כך שהרצפה תראה יפה. זה יהיה מותר לעשות גם בשבת וגם ביום טוב. כן, בבקשה לשיחה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, האם מותר להכין תחינה בשבת, תחינה גולמית, זאת אומרת שמרבימים אותה עם מים, האם מותר לערב את המים בשבת?
ההלכה היא שמותר, ואני אסביר גם למה מותר. כל דבר מאכל שהוא ראוי לאכילה, ואני רק רוצה לעשות שיהיה לי נוח יותר לאכול אותו. במקרה הזה, התחינה הגולמית ראויה לאכילה. היא בריאה מאוד והיא ראויה לאכילה. אני רק רוצה לדלל אותה, להתאים אותה עם לימון, להוסיף עליה איזה פריטים כדי להתאים אותה. מותר יהיה לעשות את ההכנה של הדילול בשבת עצמה, ואין צורך להכין מערב שבת. אלא מה? גם בדבר שכבר מוכן לאכילה, כדי שלא ייראה כאילו שהוא בא להכין כמויות מלאכת חול, הוא עושה את הדברים בכמויות קטנות, אבל זה עלול להיראות כאילו שהוא פועל במלאכת חול. מרן כתב לנו לגבי חיטים כלויות שהוא רוצה לערבב אותם עם מים. כותב מרן שיעשה באיטיות, יעשה במלאכה איטית, זה נקרא בשינוי קל. השינוי קל מראה לו, מזכיר לו היום שבת. גם כאן בתחינה, כשאתה מכין אותה ביום שישי, ביום חמישי, אתה מכין ועושה בזריזות, דוחף את הידיים מהר מהר, כדי שזה ייבלע ויספג, והמים ייספגו היטב בתוך התחינה. אם אני עושה לאט, זה הרבה יותר קשה. זה קודם כל מדביק ומקשה ועושה אותו הרבה יותר קשה ממה שהוא היה קודם כשהיה גולמי. רק לאט לאט הוא מתחיל להידלל, מתחיל להיספג, המים נכנסים, כי התחינה היא שומנית, היא נעשית מהסומסום. וכיוון שהיא שומנית, קשה לה לקבל, לספוג לתוכה את המים. עד שהמים נספגים, בינתיים היא מתקשה. בכל זאת, כשהוא עושה לאט לאט בשינוי קל, מותר. בדיעבד, גם אם עשינו במהירות, בלי שינוי כלל ועיקר, גם אז יהיה מותר. אבל זה בדיעבד, לכתחילה יותר נכון שאדם יקפיד לעשות את הדברים לאט לאט, כמו שלמדנו מדברי מרן לגבי חיטים כלויות.
וגם להוסיף תבלינים ולימון גם יהיה מותר, בטח?
כן, רק את השום עם סמים אסור לכתוש אותו, אלא רק לחתוך עם סכין דק דק.
אבל לשחות לימון לתוך
המותר, זה בוודאי. לימון מותר לשחות גם לתוך כלי ריק לספרדים, והאשכנזים מתירים גם לתוך התחינה.
כן.
הרב,
אפשר שאלה נוספת?
כן.
האם מותר לחתוך ירקות במחשב החדש הזה שקוראים לו
הסלייסר? הסלייסר אסור בשימוש בשבת. הסלייסר זה מכשיר שמיוחד לחיתוך ירקות. הוא דומה בדיוק למגרדת הפומפייה שהיא אסורה בשימוש בשבת, גם אם הוא מתכוון לכמות קטנה, גם אם הוא מכין את הדברים בסכינים העבות ולא רק בסכינים הדקות, בכל המצבים הפומפייה אסורה, והוא עדין גם הסלייסר.
אסור. אפשר שאלה נוספת בהלכות קידוש?
תזדרז, כי יש עוד מאזין.
בסדר, בסדר. האם בשבת בבוקר, כשעושים קידוש בבית כנסת, האם זו חובה שכל המסובים ישתו טיפה מהיין, או שאפשר להקל רק כאשר המקדש שותה, זה מספיק?
המקדש ששתה מלוא לוגמיו, ולאחר מכן אוכל עוגות בכמות של כזית, יצא ידי חובה לעצמו. המסובים לא חייבים לטעום מהיין, אבל כן חייבים לאכול כזית של עוגה. אם לא אכלו כזית של עוגה, אפילו לטעום מהיין טיפה אינם רשאים. היה לנו ברית בשבת שעברה, והציבור אצלנו מאוד מאוד חפצים מתוך סגולה לשתות מהיין שאני ברכתי על הברית מילה אשר קידש ידיד מבטן, ורצו לשתות מהיין, הזהרתי מראש, אמרתי, אם יש כיבוד, אני מכוון להוציא את כל הקהל לידי חובת הקידוש, ובלבד שיאכלו כזית במקום. ואם אין קידוש, אם אין אוכל, אם אין כיבוד, אסור לאף אחד לטעום מהיין, אם רוצים שיקחו הביתה. וכך באמת עשו. היו שם כוסות חד פעמיות, כל אחד לקח לעצמו טיפה הביתה, יש להם סגולות, אבל לטעום מהיין טיפה, במקום שבו אין כיבוד, אין כזית של עוגה, אי אפשר.
כן, אבל אם יש כיבוד
ועוגות,
אז לא
צריך
את הפעיה, אפשר לאכול רק את הכיבוד.
נכון.
בסדר, בסדר גמור. תודה רבה.
בבקשה. תודה כן, רבה. לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
לא.
כן, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש לי שאלה לגבי כדורים. יש כדור שיש צורך לקחת אותו פעמיים ביום אחרי האוכל, וכתוב על הכדור הזה חלבי. האם זה משנה משקל הכדור? האם להתייחס לזה? אם אפשר לאכול את זה אחרי סעודה בשרית? הוא גם צריך להמתין של שעות.
יש שני סוגי תרופות, מתוקים ואינה מתוקים. המתוקים בדרך כלל הם במציצה. אם זה מתוק, בין אם זה נוזל ובין אם זה תבליות, אם זה מתוק, אסור לקחת את זה אחרי ארוחה בשרית. אם זה בבליעה, בין אם יש בו טעם מר ובין אם אין בו שום טעם כלל, מותר בבליעה, זה לא כדרך אכילה, מותר ליטול את זה גם אם כתוב עליו שהוא חלבי.
תודה כבוד הרב, שיהיה רפואה שלמה ושבת שלום.
אמן ואמן, שבת שלום.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
כן, כעת נענה לשאלות מהאתר. האם חיוב הפרשת מעשר מכל הרווחים זו מצווה שאינה חיוב, או שהיא חיוב על כל אדם בלי יוצא מן הכלל? החיוב של הפרשת מעשר כספים זה צדקה, וצדקה אדם נותן לפי יכולתו. לכן כאשר יש חובות רבים, החיוב על האדם במקום לדאוג לאחרים ולתת להם צדקה, קודם כל להחזיר את החובות שלו. ולכן כאשר המצב הכלכלי בבית לא הכי שפיר, לא הכי ברווח, ועדיין לא מצליחים לגמור את החודש כהוגן, אין צורך בנתינת מעשר כספים, אלא מספיק בזה שיתנו מדי פעם איזה סכומים קטנים לצדקה. יש לנו מיקרוגל אחד בבית, האם מותר להשתמש בו לחלבי ובשרי? ואם כן, איך? מותר להשתמש בו לחלבי ובשרי, אבל צריך שהחלבי לפחות יהיה מכוסה ואטום לגמרי. קל יותר לאטום את החלבי, את הבשרי קשה יותר. הבשרי בדרך כלל מחממים עם צלחת על גבי צלחת. לעומת זה, החלבי הרבה יותר קל להכניס אותו לתוך שקית ניילון וכך לחמם. החלבי שהוא אטום לא יערב את העדים שיוצאים ממנו עם העדים שנפלטו מהמאכל הבשרי. כיוון שאחד מהמאכלים, או הבשרי או החלבי, אטום לגמרי, אין ערבוב של בשר וחלב, מותר. קילופי אור שנעשים על השפתיים וגורם לדחייה, האם מותר להסיר את הקילופים בשבת? אותם שהם כבר נראים כתלושים ובקלות רבה הם מסולקים בלי כאב, מותר. אותם שהם עדיין מחוברים, אותם שהם עדיין צמודים לאור, וכאשר בשפתיים כשמושכים כואב הדבר, בזה אין היתר כלל בעיקר. חתכתי בצל עם סכין בשרי, וטיגנתי עם מעט שמן את הבצל במחבת חלבי. מה דין הסכין, הבצל והמחבת? כולם מותרים. אין שום איסור בדבר, אין שום עניין והבדל בין בצל לבין שאר דברים. ההבדל היחיד הוא אך ורק כאשר הסכין היא בוודאי בת יומה, בוודאי ממשות של בשר היה על גבי הסכין, אז יש בעיה. אבל כאשר הסכין אינה בת יומה, והטעם שבתוכה הוא טעם פגום. אמנם דבר חריף מחזיר את הטעם להיות דבר טוב, אבל עדיין זה נקרא נותן טעם בנו של נותן טעם של היתר, וכיוון שאין כאן ממשות, אפשר יהיה להקל. בוודאי שזה לא יאסור לא את הסכין, לא את הבצל ולא את המחבת. האשכנזים יש להם מקום להחמיר ולא לעשות כך לכתחילה, אבל אצל הספרדים מותר גם לעשות כך לכתחילה. יש לי פלסטר על היד, רק כדי לחסום את הפצע. האם מותר לי להוריד את הפלסטר כדי ליטול ידיים בשבת? כן, בהחלט. מותר להסיר פלסטר ולהניח כדי למנוע שלא ייפתח הפצע מחדש. האם מותר להוסיף לסיר החמין ביצים מבושלות בשבת בבוקר? לכתחילה כדאי להימנע. בדיעבד אפשר. מותר להוסיף מאכל מבושל כל צורכו לתוך קדרה, כגון שניצל, כגון אוף מבושל, לקחת ולהוסיף לתוך החמין, לתוך המאכל שנמצא על הפלטה, לכתחילה לא טוב לעשות כך, אבל בדיעבד אפשר להתיר. עכשיו שאלות בפקס. אחרי הדלקת נרות שבת, האם מותר להעביר דבר מוקצה ממקום למקום, כגון כסף? לכתחילה לא. לבקש מאחד מבני הבית שיעזור. בדיעבד אם זה מפריע במקום, בפרט אם האישה ספרדיה שאינה מקבלת שבת בהדלקת נרות, יכולה גם לטלטל את דברי המוקצה, ולכן נתינת דקה לכתחילה צריכה להיות לפני הדלקת נרות. בדיעבד גדול לספרדיות מותר לתת צדקה גם אחרי הדלקת נרות. למה בתפילת 18 בשחרית ומנחה יש חזרה, ואילו בערבית אין חזרה? בתפילת שחרית ומנחה שהן נתקנו מלכתחילה כתפילת חובה, התקינו חזרה להוציא את מי שאינו בקי. תפילת ערבית נתקנה לכתחילה כתפילת רשות, ולה לא יצריכו רבותינו תקנת חזרה להוציא את מי שאינו בקי. זו תפילת רשות ואלו תפילות חובה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, לאשר גרייבר המפיק החרוץ שלנו, לישי פופובסקי. שבת שלום ומבורך.